מתגלה בכנסת ישראל ציווה עצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית, הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא ביפעת תפארתה. מה שכתוב בהתחלה, הולכים הכוחות ומתפתחים, קצת מתקשר לסעיף הקודם, אף על פי שהדברים לא יכתבו ברצף. אני מזכיר לנו שלמדנו פעם שעברה, שכל העמים מתפתחים ויוצאים מן הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו יוצאת אל הפועל בהיגמה בכל פרטי עומקיה, ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. כלומר, יש פה מין תהליך שהעמים מתגבשים והולכים, מפתחים את עצמם, במלחמות מזניקות את התהליך הזה עוד יותר לכל עם מתגבש בעצמו, במייחד אותו. זה לפעמים המניע לצאת למלחמה, זה לפעמים חל תוך כדי מלחמה שהיא מלכדת את השורות סביב המטרה העליונה, שחיים במוות תלויים בה, מאוד מאוד משרישה בכל עם את תכניו. וכנסת ישראל, בתור אספקלריה, בתור הלב הפנימי של כל המציאות, התמצית המסולת, כמו שהרב כותב באורות ישראל, הפנים הליבי שאוחז את הכל, סופג את הכל, גם מצמיח חיים אל הכל. בכל אופן, בד בבד עימה, שהתהליכים האלה מתרחשים בכל העמים, גם מבשיל התהליך בעם ישראל עצמו, כי חלקים סמויים ששייכים אלינו בלועים בתוך כל העמים, מפוזרים, ובהתגבשם הם מסביב לאותו תוכן המייחד אותם. אז אותו תוכן שמייחד אותם, שהוא כן מתקשר לקדושה אצלנו, מאפיין צד מסוים בקדושה, מבליט צד מסוים בקדושה, כפי שהיא מתראה אצלנו, התוכן הזה משתלם ומתאפשר לו להופיע את המקבילה היותר עמוקה שלו בתוכנו, בתוך המרכז הרוחני של כלל העולם. וככה עם ישראל על ידי זה גם כן נדחף אל גאולתו, מכשיר יותר את עצמו לעצמיותו, למהות היותר שלמה שלו. וכאן גם כאן, הרב אומר, מתגלה בכנסת ישראל ציווה עצמי, הרב מדבר על תהליך שהוא רואה בזמנו, וכמו שנראה בהמשך הסעיף, הרב מתייחס לזמן המלחמה. אז באמת כאן התהליכים האלה קורים לא במקרה בזמן הזה, כי בד בבד עימה שהעמים מפתחים את עצמם, גם אצלנו הולכים הכוחות ומתפתחים, ומתגבשים לקראת גאולה. התהליכים האלה מתחילים מבחוץ וחודרים יותר ויותר פנימה. כן, אז נראה. אז הוא אומר, ציווה עצמי, הכוונה כמובן האופי הלאומי המייחד. התביעה לחיים עצמיים, לא רק לדת וערכים מפוזרים שאנחנו מחויבים לקיים אותם, אלא יש תביעה גדולה לחזור למובהק שבנו. מובהק שבנו, תכף נראה הרב יפרט, בשפה, בארץ, בגוון החיים המאפיין, במוסריות התורה שלנו, מאוד מאפיין את התנועות הציוניות הראשונות. לא במקרה צמח הרעיון הזה של קיבוץ, וקצת חיקוי מסוים של הסוציאליסטיות, אפילו עד כמעט קומוניסטיות של הרוסים, משום שזה היה נשמע כמו איזה דבר שוויוני, עוד יותר טהור לכאורה. דרך אגב, הקומוניסט הראשי היה יהודי כידוע. הרעיון הזה לא ישים מכל מיני סיבות, לא מציאותי בעולם, גם לא נכון. אבל המחשבה שצריכים למצוא אורח חיים כזה, כזה, לכתחילאי כזה, חרף כל האצולה והפערי מעמדות האירופאי הקלאסי של עוד מימי הביניים לא נעלם בכל מיני מחוזות באירופה ועד ימינו, ואת הלורדים וכל מיני דברים מיוחוסים, כמו שאומרים, יש שם מדרגס ככה בבסיס וזה. אז הרעיון הזה, לתפוס את כל החיים בצורה יותר מוסרית, בצורה יותר עצמאית, כן? כמו שאנחנו מכירים, זה, תהליכים האלה מתפתחים והולכים. הולכת ושווה לה, מה הרב מתכוון? החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. גבורה, אז זה ודאי שזה מושג חדש, שבאמת במיוחד התחיל להופיע עם התהליכים הציונים הראשונים, כן, עם התנועת השומר והתנועות האלה שרצו להבליט את היכולת הצבאית, הכוחנית, עם כל מה שהיינו מאוד דלים, אבל יכולנו לעמוד על שלנו וכולי. כל התופעות הללו ודאי הן תופעות שלא כל כך היו שכיחות בגלות, הייתה גבורה אחרת, מסוג אחר אולי, מסירות נפש וכדומה, אבל הגבורה הצבאית התחילה להתעורר. מה הרב מתכוון? החוכמה, היושר, הטהרה הפנימית. חוכמה לא היה. למדונים לא היו. אי אפשר להגיד. חס ושלום. וגם יושר היה. הטהרה היה, הייתה. הרב מתכוון כאן, מעניין. הרב אומר, יש כאן מה שאומרים, שכל ישר, שכל בריא. מבחינה ציבורית, לראות את החיים, הצדדים של החיים בצורה ישרה. כמה שהרב היה רחוק באורח חייו מהסגנון החיים שהתהלך ברחוב הציוני המתפתח, אבל הייתה כאן איזושהי חשיבה של ישרות, כמובן הרבה הרבה בוסר, הרבה תקוות שהתבדו, אבל המחשבה על, חיים ישרים, על, 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 על צורה ישרה שבניית נדבך על גבי נדבך, הייתה להפך עם מהלך החיים הגלותי המאפיין, שעם הרבה אילוצים היה צריך הרבה פעמים, עם הרבה פיתולים, והרבה, כמו שקראו לזה, פרנסות אוויר, שהיה לזה ביטוי ביידיש, השיסי כזה, שיהודים התפרנסו מכל מיני המצאות כאלה, כל התקופות מסוימות שהתאפשר ליהודים רק לעסוק בהלוואה בריבית, זה בעצמו מראה את כל החוסר יצרניות שיש בזה. אתה לוקח כסף מפה, מעביר כסף לשם, בדרך יש כמה אחוזים, מזה אתה חי, ובעצם הכסף לא בא ממך, לא אתה מייצר אותו, ומי שמשתמש בו באמת זה לא אתה, אבל אתה על הדרך. וכל חיי המסחר, שזה היו באירופה לפחות, הפרנסות האופייניות, גם בארצות האסלאם היו היהודים מאוד מוגבלים בפרנסות. נדיר שמתקשרים אליי, לכן אני משאיר פה, כנראה שהשעה של השיעור יהיה. היו מוגבלים באמת לא לקרקעות ולא לשלטון ושררה, אלא לכל מיני, אז גם כן היו חיי שתדלנות הרבה פעמים בחסות כל מיני, וזה זה זה יצר הרבה פעמים גם חשיבה כזאת. אני מתכוון לגבי אורח החיים הכללי בלימוד. אנחנו לא מדברים, לא נוגעים בזה, אנחנו מדברים כאן במאפיינים היהודיים הכלליים. הרב כותב בכלל במקומות שבאיזשהו מקום זה גם מקרין על הלמדנות, ולכן יש תורת ארץ ישראל, זה מחזרה לבריאות החיים, ואז גם התורה יש לה יסודות יותר בריאים. זה לא אומר שאפשר לי, שאנחנו כבר יכולים להחליף את כל היכלי התורה הענקיים, אבל מבחינת התשתית הבסיסית יש בסיס יותר מוצק, שמכאן ואילך, אם באמת יהיו לנו מתמידים כאלה ענקיים וגדולים גאונים כאלה ענקיים, אז יהיה התורה עוד יותר שלמה ממה שאפשר היה לקבל בחוץ לארץ, כמובן. אבל הבסיס של היושר, חוכמת חיים, פיקחות יותר, וגם טהרה פנימית, שהיא גם כן מאפיין, לא ישרות כזאת. דוגמה, הרב ציודה מציין, שלא שזה בא כל כך מהר, אבל הרב ציודה מציין את החפץ חיים שהיה שליח לגאולה לתקן את הלשון. שמירת הלשון היה דבר שלא היה מספיק מפותח בקרב כל מיני מקומות אצל עם ישראל. לא הגישו שזה רקוב. הרב ציודה אפילו הביא דוגמאות, כל מיני גדולים, היו גדולים, אבל לא היו לגמרי נקיים בלשונם, היה אפילו מין כזה דבר. כמה שזה כואב, כמה שזה חילול השם. באמת, הדבר הזה לא היה מספיק חד בברור, ההיגיינה הפנימית. אז זה הרב מרגיש שזה כן חוזר, שהאטמוספירה הזאת חוזרת ומתבקשת ונטבעת ככה מכל מיני מקומות, איזה בריאות, כמו שהרבה פעמים רואים, נפשות של צברים, יש בהם, לפעמים, לפחות בתקופות מסוימות ובמקומות מסוימים, אתה זוכר, אתה רואה, אתה פוגש לפעמים אנשים באמת, יש להם משהו חלק, אם הם לא נסחפו אחרי כל מיני אופנות וכל מיני דברים מיובאים, אז יש לפעמים משהו מאוד ישר, לפעמים משהו מחוספס קצת, אבל יש בזה משהו שהוא גרעין, בריא, והרב מאבחן את זה, והרב רואה את זה, והרב מתפעל מזה. הולכת האומה ונבנית. חוכמת חיים. אני אקרן מין כן, תושייה, עצה נכונה, איך להשתמש בכוחות, איך תראו, לארגן מדינה, זה לא פשוט. כן, נגיד, הכל, מלחמת השחרור. פה מלחמה יש הרבה בלגנים, אבל בכל זאת, לקחת את המעט קומץ שהיה לנו, ולערוך מלחמה נגד שבע צבאות בו זמנית, ולחלק נכון את הכוחות, ולהחזיק מעמד עם היישובים. לא שהיה כאן הכל 100%, כמו שמי שקצת קרא על זה, אבל בכל זאת, אם אתה לא, אין לך איזו חשיבה גלובלית מספיק, יותר מחשיבה מרחבית. ועוד לפני כן, הרב מדבר על כמה עשרות שנים קודם, אבל פיקחות של כל הרכישת קרקעות וכל היחסים הבינלאומיים שהתחילו כבר, הרצל וכל מיני ממשיכי דרכו, זה היה התייצבות לפני מלאכים, זה מין חוכמה, זה חוכמה. היושר הוא שייך, כמו שאמרתי, איזה מין שייך למשהו ישר, חלק כזה, לא מפותל. קשה לנו היום, במרחק של 100 שנים, לדעת בדיוק. היום אנחנו כבר כמה וכמה דורות, רוב רובם של האנשים שאנחנו מכירים, ילידי הארץ, שכמעט אין לנו אנשים שהם, בזמן הרב זה היה אחרת, הרב יכול היה להבחין. הרב הרגיש שזה משהו אחר. נדמה לי, מי שמעתי מרב זלמן, או אפילו לפני כן מהרב ליאור, או מה, שבמרכז הרב שאותה תקופה היו שני סוגי בחורים, היו בחורים צברים, היו בחורים שבאו מחוץ לארץ, היה שתי סגנונות. היה עוד מציאות כזאת, לפני כך וכך שנים, שהיו זה בצד זה, אוכלוסיות. מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא ביפת תפארתה. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים, מכל הנפוצות, שימו לב, המשפט הזה צריך לדעת איך לקרוא אותו. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים, מכל הנפוצות. אפשר לומר שהגלי הצרות באות, בגלי הצרות באים מכל הגויים, מכל הנפוצות. זה מובן. אבל ההמשך, משמע קצת שמגייס את מכל הגויים, מכל הנפוצות להמשך. אם הכניסה הון רוב דעה אולי, ומעוף הבטה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים התיאורים שמבחוץ על רכושה העצמי. כלומר, יש פה התעשרות בעין של הרכוש הפנימי שלנו, והרב מבליט פה כמה בחינות, גם מהצרות, עם ישראל כאילו מתחשל, מתבגר, מתעצב, וגם מכל הגלויות וכל הנפוצות, יש ליקוט של כל מיני תרבויות, צדדים תיאורים שמבחוץ, הכוונה, ניצוצות שמפוזרים אצל גויים, שכן אפשר חוכמה בגויים תאמין, כמו דיברנו על זה פעם, יש מאמר של הרב בעקבי הצור, נקרא מאמר המחשבות, מאמר שחשוב, כדאי לקרוא אותו, הרב אומר, 3 כמה פעמים אנחנו מזכירים את זה, שלוש סוגי מחשבות. יש מחשבות ש... שלוש סוגי מחשבות בינלאומיות, כאילו יש תחום שהוא לגמרי אוניברסלי, שמה שמתפתח אצל אומות העולם, ממש כמו שהוא, אפשר להעביר אותו לתוך המחנה שלנו, רצוי ומתקבל. אנחנו יכולים, מאוד, מאוד, מאוד מסתבר שהכוונה, נגיד, למתמטיקה או פיזיקה, אין שום הבדל, ועוד כמה תחומים שאולי יכולים להיות נושקים לתחומי הרוח, אבל הם מאוד טכניים, מאוד... מאוד לא לובשי לבוש וגוון תרבותי כלשהו. ויש לאידך גיסא המחשבות שהן מאוד, מאוד שונות בינינו לבינם, משום שזה מחשבות ההם הם פרי העולם הרוחני הגוי, שבעם ישראל יש עולם רוחני אחר לגמרי ואין מה לקבל ורצוי להתרחק. יש דברים שהם ביניים, שהם רעיונות פסיכולוגיים, או פילוסופיים, או מדעיים מכל מיני סוגים שמתפתחים אצלם. אי אפשר ולא נכון להביא אותם כמו שהם אלינו, בגלל שהם לובשים לבוש ומשדרים, מדגימים, או צומחים מתוך רקע מאוד שונה, וממילא כל ההופעת אותה חוכמה היא מאוד ניכרים בסממנים של הגויים, אבל עצם הרעיון הוא לא רעיון שלילי, הוא רעיון חיובי, הוא רעיון שאפשר להשתמש בו אצלנו, ואפילו להעשיר על ידו את אוצר המחשבה שלנו בכל מיני צדדים. אז זה למשל דוגמה למה שאנחנו כן לוקחים מאומות העולם. והרב אומר, כי...
מה זה בין פרי העולם הרוחני לבין פילוסופיה?
אני רוצה לי, אני, זה לא מאמר שלנו עכשיו, אני רק הזכרתי. יש דברים שאפשר לקחת, כן? יש, רצוי דאמר ככלל פעם, חוכמה בגויים, זאת אומרת, עולם הרוח אין לנו מה לקבל מהם. בעולם הטבע יש מה לקבל. כאופן כללי, בעולם הרוח, כל מה שהם מחדשים נמצא אצלנו כבר. זה יכול להיות שנמצא אצלנו, אבל הם נתנו לזה אולי איזה מודל הסברתי מחודש, ואתה יכול להשתמש בדגם הזה, יכול לבוא איזה פילוסוף מסוים שמהזווית החילונית חידש תפיסה או השקפה או הוכיח תפיסה שהיא כבר ידועה אצלנו מן המקורות, אבל הוא בא ממנה, נתן לדברים האלה יותר כלים, יותר פיתח, יותר, אז אפשר להשתמש במשהו פיתח לדוגמה. אבל מכיוון שהרבה פעמים זה מאפיין, זה בדרך כלל בלי שם שמיים, זה בדרך כלל מאפיין בתפיסות מנוכרות בשורש, אבל ככלל העולם הרעיוני שהוא מפתח, ניתן להשתמש ולהכניס אותו לתוך מודלים של קדושה. ושוב, זה צריך מומחיות לזה, לא כל אחד מזדמן, לוקח, מדביק, מה שהוא רוצה. זה גדולי, גדולי תורה. קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת. כן, קנאת עם זה משהו יותר סתמי כולל, זאת אומרת אתה מרגיש את את הגאווה הלאומית, את העצמיות הלאומית. הכרת עצמותה מתגדלת, הכוונה היא להכיר את התוך, את מה שיש בזה, מה שזה מכיל. היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, היא התחילה להכיר במלחמת עולם זו. כן, היה במלחמת העולם הראשונה, היה גדוד, נהגי לוחמי גליפולי, היה גדוד, הגדוד העברי, היה גדוד של מתנדבים יהודים, היה כמה אלפים, שהיו חלק מהצבא הבריטי, בגלל שידעו שהצבא הבריטי מתכנן כיבוש של ארץ הקודש, אז יהודים התנדבו לזה, והבריטים ראו את זה בעין טובה, מכיוון שכבר הייתה מחשבה, עוד לא התגבשה עד תומה, אבל הייתה מחשבה שהבריטים יקדמו בצורה יותר מפורשת את הרצון של היהודים לחזור לארץ ישראל, לבנות במדינה, בית לאומי, איך שזה כונס, בכל מיני צורות. אז המלחמה הייתה נגד הטורקים ששלטו פה, אז הבריטים שיבצו אותם שם. ‫מצרי הבוספורוס והדרדנלים, ‫גליפולי שם. מלחמה כזאת, היה להם דגל, יש בה, יש את הנאום של הדגל של הרב זצ"ל, שהוא נשא אותו בבית כנסת החורבה. הדגל, את הדגל הראשון של יחידה צבאית ישראלית, כמה שאפשר לקרוא לזה, הרב ראה בזה חשיבות, התחלת כזאת. והתחילה להכיר במלחמת עולם זו. אז כמובן, הממדים האלה הם חשובים, אנחנו מכירים אותם, ארץ זה ברור, ספרות, הכוונה, תוכן תרבותי, שכמובן יש המון מה להעשיר בו, אנחנו עוד נפתח את זה, נראה את זה. הרב מזכיר פה שפה, החשיבות של השפה היא מעבר למה שאנחנו מכירים. קצת להרחיב את העניין של השפה, רציתי להפנות אתכם לאורות ישראל, פרק ז', יש כאן הרחבת דברים על עניין השפה. זה טוב לדעת, שפה, לשון הקודש. פרק ז', אורות ישראל, סעיף י"א. השפה, מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, פועלת היא להטביע יפה את חותם האומה על ידי התגברותה ושלטונה בחיים ובספרות. זאת אומרת, השפה זה משהו מאוד עצמי, ולכן הישראליות העצמית משתקפת בשפה. ולכן כל הצורה הזאת, הצורת האמירה, זה לא טכני, זה צורה תואמת את הקדושה הפנימית של כנסת ישראל, היא גורמת שמילה זו אנחנו נגיד בצורה הזו, מילה אחרת, מושג אחר בצורה ההיא, ולא כמו שיש בשפות אחרות. שכך היא המידה, הרב מעמיק פה עוד יותר את הרעיון הזה, שהענפים מגבירים הם בהתגדלם את כוח שורשם בגזעם, בזקיקם אותו לפעול ולהשפיע בהם חיים ולח. שימו לב, איזה פלא פלאים הרב אמר פה. כמו שאתם מבינים, יש פה משל לאילן, יש עץ. העץ מצמיח ענפים. הענפים, יש להם תכונת התפשטות, אבל תכונת ההתפשטות של הענפים היא מפעילה לחץ על האילן להוציא מעצמו יותר כדי שהוא יוכל להחיות אותם, אז הוא צריך להתמלא בעצמו. מגבירים הם בהתגדלם את כוח שלכן האילן בד בבד עם מה שהוא מפתח יותר ויותר ענפים, הוא גם מעמיק יותר שורשים לחדור ולנוק ולאסוף אל עצמו יותר ויותר חומרים כדי שיהיה בו כוח הזנה מספק לכל הענפים, לכל מה שהוא צריך. אז יוצא שהענפים הקטנטנים הם גורמים למהות השורשית להתחזק, מאלצים את המהות השורשית להתחזק, אז זה בתהליך הטבעי. אז הרב אומר גם התהליך הרוחני, למרות שהשפה והדיבור בלשון הקודש, לכאורה זה לא מהות קודש הקודשים של התכנים, קודם כל תורה ומצוות, זה לשפה זה משהו יותר חיצוני. נכון, אבל כל זמן שמדברים בשפה, זה מהדהד פנימה את תוצר החיים הישראלי, להיות יותר מתעורר, יותר מתעורר, להיות יותר חי, ושהוא יהיה לו כוח. להחיות את כל... מזה אנו דנים על כל מה שמושפע מרוח האומה הכללית, שכל מה שהוא יותר מתפשט, הוא יותר מקים את יסוד האומה ומחזק את עצמותה. אז הוא בא לדבר על, על, על תורה ומצוות וכולי. אחרי זה הוא ממשיל את זה עוד יותר לרעיונות, ההגיונות והמעשים. אחרי זה אני רוצה להראות לכם מסעיף י"ב, גם את זה צריכים לדעת. הם צריכים לדעת את זה, זה שייך לשפה הזו. שון הקודש, אדם ידע, זה לא סתם. יש כאלה שאוהבים להשתמש בביטויים לרזיים, או בלאט לאט תראו השלטים ברחובות, בערים הראשיות עוברים לשפות זרות. זה כבר לא, חברה שקוראה לעצמה בשם פשוט ישראלי, זה לא, אין לה סיכוי. צריך להמציא איזה משהו, מילה מפוצצת, אירופאי. כל לשון נובע, תראו סעיף י"ב, אני יודע, אני מדבר על זה. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה ישראלית. זאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. לא לחינם לשון הקודש, יש הכי הרבה מושגים וביטויים על עניינים קדושה, עניינים רוחניים. אין באף שפה עושר כזה. כמו שכל שפה יש לה ריבוי מילים בתחומים שהיא מתמצאת, יש, נראה לי שהרצידאי אומר שבצרפתית יש הכי הרבה ביטויים פילוסופיים אולי, וכדומה, כל שפה, זה ככה, זה מסתבר. ביטויי קדושה ולעומת זאת לדברים מגונים יש לנו מעט מאוד מילים. הרבה פעמים מילים של כינוי ולא מילים לא דברים ישרים. הריחוק מהשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה. אף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה מפני כמה טעמים, את היידיש, כן? כמה טעמים, איזה מין, שנראים הגונים מכל מקום מתוך המגמה של החיים הפונים אחור למגמת ההשקפה המאה קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה המלא את כל מהותה. טוב, לא רוצה לא דווקא יידיש. כל מי שיגיד, יטיף לשפה אחרת מאיזושהי סיבה, נשך לצל. טוב, ועל כולם יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים שמאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה, ועל ידי כל זה יחד יודעת היא את חוסנה כי עוז לה באלוקי אמת. זה מה שהרב אומר, שבד בבד עם התהליך של המלחמה ושל ההכרה העצמית, שעם ישראל חוזר לעצמו להתעורר, להכיר את עצמו, התהליך בא מבחוץ פנימה יותר ויותר. על כולם יודעת היא, והידיעה הזאת היא לא ידיעה פרטית, היא ידיעה שנשמעת האומה חיה אותה, שיש לה אור חיים מיוחדים שמאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה, על ידי זה, כל זה יחד יודעת היא את חוסנה כי עוז לה באלוקי אמת. ושני דברים אני רוצה לצרף למה שקראנו בסעיף הזה, שיתנו לנו גם ביחס לתהליך שראינו עד הסוף, גם ביחס למשפט שתיים המסיימים. ביחס למה שראינו עד הסוף, אז כדי לשכלל את מה שראינו כבר בסעיף ו"ז, אני מבקש מכם לפתוח שוב פעם באורות ישראל, במחסן חשוב אורות ישראל שאנחנו משתמשים בו מדי פעם. סעיף י"ב, פרק ה' סעיף י"ב. ממש ממש חשוב, מעשיר פה את ההבנה פה בסעיף הזה. כנסת ישראל, אתם רואים, כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבראותיה המרובים. כל תקופה זה הערת פן מסוים, צד מסוים. והעתיד שלה, למות המשיח שאנחנו מקרבים ובאים אליהם, הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, כל התווים, כל המנגינה, כל המנגינות של כל התקופות, מתרכז ביחד לאמת גדולה, עשירה וכוללת, שכן, התפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שהעירו בה כולם בבת אחת. בתפארת הכללית הזאת, תאיר על פני תבל. לזה אנחנו מצפים. אז אם כן, יש כאן התרכזות, מה שראינו מתגלה צבעה העצמי, מה שהעמים מתפתחים, מה שכנסת ישראל מתפתחת אל עצמה, הכוונה שהתהליך הזה שהרב מתאר פה, שהתקבצות כל הכוחות, הוא מתהווה והולך. ושימו לב, הרב תכף יגיד שיש תהליך שהתקבצות גם מכל העמים. ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות, היא כוללת בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים על ידי גרמתה. אנחנו כוללים גם את מה שהתגלה בעמים אחרים על ידי ההשפעה שלנו, בין בגורם קרוב, בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה, בין בהופעה נעלמת, זה גם כן כלול בנו. זאת אומרת, כל ההשפעות וכל מה שהתרחש והתגלגל באומות העולם בגרמה שלנו, או גרם של גרם, הוא גם משוייך לנו, הוא גם מהותנו, הוא חלק מההופעות שלנו, שזה אומר שגם זה צריך להתקבץ חזרה ולשוב אל שורשו אלינו, להתרכז חזרה בתוכנו. כל מה שהוא נבדל ממנה או מנוגד לה, גם אצל שם ממנו, כי אם נראה כך, ביותו מופרד ממקור כללותה, אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה העצמי, שהכל עולם ומתאחה בקרבה. אנחנו נרגיש שכל הטוב שיש באומות העולם, לא רק מה שיש בנו, הכל הוא עצמי לנו, הוא יוכר בצבענו, בצבעו העצמי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו, נגיד בגויים היינו הולכים, מישהו יהודי היה הולך ללמוד רפואה, הוא היה הולך ללמוד מוזיקה, הוא היה הולך ללמוד איזשהו הנדסה, אינני יודע מה, מאחד שזה, תמיד יהודי הרגיש שהוא בא להיכל זר, שהוא הולך לחוכמה בגויים, חוכמת גויים, הוא רוכש את זה ויש לו פרנוסים מזה, והוא עוזר אולי גם למציאות על ידי זה, אבל תמיד הייתה הרגשה שזה רחוק. וכל מה ששייך, אז הרב אומר שכל הכל הכל בסופו של דבר, כולל גם התחומים האלה, הוא חלק מאיתנו, הוא חלק מאיתנו, ודאי התוכן הרוחני, ועתידים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד, שנאמר כל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. זה דבר אחד. דבר שני רציתי להראות לכם, זה...
למה
זה בא מבחוץ? בשיעור שעבר הבאנו את הסיעור סעיף של הרב, שזה קצת הסבר, זה בטח לא ההסבר היחידי. הרב אומר שחסד עשה הקדוש ברוך הוא, שלא פיזר את כל הכישרונות, במקום אחד ולא משפחה אחת, הרב, כאילו ריבונו של עולם סיבב שחלק מהכישרונות יהיו דווקא אצל אומות העולם, ושיהיה יצוא ויבוא. אנחנו נצטרך לקבל מהם את הצדדים המדעיים של החיים, והם יצטרכו לקבל מאיתנו, ממילא יהיה צינור השפעה מאיתנו אליהם חזרה של השפעה רוחנית. כן, יש שם מה מקרא, ושם יש כבר אפילו, כן, מה פסוקים שם של זבולון, ספוני תמוני חול, המימים לא יריקאו רע, מה רש"י מביאים בשם חז"ל, שהם סוחרי ימים, השבטים האלה, על ידי זה הם, יש שם החלפת סחורה, אז העמים באים מחמתם, באים אלינו, רואים מה שיש לנו, המימים מה יריקאו, באים לבית המקדש, מודים בשם השם. יש כאן צינורות השפעה שונים, אז כאילו, ריבונו של עולם כך סידר, שיהיה לנו מה לקבל מהם, זה אפשר לומר הסברה מסוימת. אפשר גם לומר שבזמן שעם ישראל בגלות, מוכרח עם ישראל קצת לכווץ את עצמו ואת כוחותיו, ולשמר את התוכן המייחד אותו, אין לו כוח להופיע את עצמו בחיים נרחבים, עם כל מיני יריעות בעין של חיים גשמיים, טבעיים, ביחד עם זה במלוא הקדושה, זה כמעט בלתי אפשרי, אז כאילו לפיקדון ניתנו הכוחות האלה בידי עמים אחרים שיפתחו אותם. ודבר שלישי, הרי יש גם תפקיד לשאר העמים, אז נכון שהשורש של הכל מתחיל מאיתנו, ובאמיתתו הוא שייך לנו. אז כל העמים צריך לתפוס אותם, הכל נמצא, הכל שייך לנו באופן מרוכז ומהותי. אבל שאר העמים זה כמו איברים מסוימים שכן מופקדים על פיתוחים מסוימים, שבסופו של דבר כל הפיתוח הוא מנוחס אל למהות המקורית. מדומה לאיזה מין, שוב פעם, כל משל יהיה מאוד חלקי, ואתם יכולים לתאר לעצמכם איזשהו, נגיד, מערך צבאי של צבא. צבא יש בו כל מיני חילות, וכל חי, נגיד, מפתח או מכשיר את עצמו בתחום, אם זה לוחמת שדה, אם זה לוחמת אוויר, אם זה זה, ויש חילות שמופקדים על הדברים טכניים, טכנולוגיים יותר, שגם הם משחלים. ברור שהכל שייך למתכל, לכוח המהותי, הבסיסי של הצבא, שהוא מפקיד בידי יחידה מסוימת את הפיתוח של תחום מסוים. ומה שהיא עושה בסופו של דבר לא נשאר באותה יחידה. הוא חוזר חזרה להיות אוצר ששייך לארגון הכללי, שהוא משתמש בו כרצונו, הוא יכול גם לקחת את הידע שנצבר ולהעביר אותו ליחידה אחרת, זאת אומרת, זה פיקדון כזה, אבל ככה טבע הדברים, ככה סדר הדברים. אומות העולם יש להם תפקיד, לא נועדו לרד. תפקיד סובב כזה, רצי די אומר כמה פעמים, בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, לא בחר בנו מכל הנמרים או החתולים, זה לא שאנחנו עושים מאומות העולם אפר ואפר, זה לא עושה לנו שבח. כמו שהרב כותב באורות ישראל, אומות העולם יש להם תפקיד, יש צלם אלוקים שבאדם, נכון? אתם קרויים אדם. בסדר, אבל צריך, דווקא זה מרומם אותנו, צריך לדעת שיש להם הרבה תפקידים ותחומים. הדבר האחרון שרציתי כאן להביא, זה מאמר מפורסם של הרב צבי יהודה, מאמר הראשון בנתיבות ישראל, נקרא התרבות הישראלית. וזה קצת שייך למהלך הזה של האופי של הסעיף הזה שלנו, שמתגלה ציווה עצמי וכו' וכו' נראה כמו תהליך שאפשר היה, יכול היה להתרחש גם בעם אחר. שעם אחר גם מזהה את הכוחות של הגבורה, את החוכמה, את היושר, ואת הצפה, ספרות, צבא, סמנים שכל עם יכול להיות לו כאלה דברים, ויש גם לכל עם. אבל מה שהרב אומר על כולם יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים שהם מאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה, ואת זה עצמו, את המשפט הזה, בעצם מורחב מאוד במאמר הפותח של הרב צבי יהודה בנתיבות ישראל, מאמר שנקרא התרבות הישראלית. הרב מתאר פה שבקונגרסים הציוניים הראשונים התחמקו ממה שקראו אז שאלת הקולטורה. קולטורה זה התרבות, בלשון דלאז. למה התחמקו מזה? כי רצו שלא משנה מאיזה מניע אתה רוצה את ארץ ישראל, מניע חילוני לגמרי, מקלט בטוח, או לא יודע מה, או שאתה יהודי שומר מצוות, כולם התאחדו מסביב, אז לא נדבר על התרבות שצריכה להיות במדינה שאנחנו הולכים להקים. הרב יהודה בא ואומר, זה לא איזה משהו מוצנח, התרבות הזאת שאנחנו רוצים להכניס לתוך המדינה שאנחנו הולכים ליצור. התרבות זה הדבר הכי מהותי, זה המנוע הכי פנימי, ושאף אחד לא יחשוב שבזה שאנחנו נכנסים לתוך גבולות וחיים טבעיים של ספרות וצבא וזה, אז אנחנו צריכים להשאיר בצד או לקרר, או כל זה אין לו שייכות לקודש שלנו. לכן פה תראו אם בסעיף הזה זה מנוסח על כולם יודעתי שיש לה אור חיים מיוחדים, כי אור החיים מיוחדים האלה הוא לא איזשהו דבר שמוצנח לתוך מסגרת חיים שהיא במהותה חולינית או דומה באפיוניה לשאר העמים. אלא הרב אומר כאן, הרב מעריך, זמן שלנו קצר, זה מן הראוי באמת לקרוא את המאמר הזה בשלמותו. הרב אומר שגם עם ישראל מודע לא לכל לא תחו עיניה. לא תחו עיניה של עם ישראל, לא כפרה בהמון הריבועים והסתירות אשר בהוויה, ולא העלימה את עיניה מהם. לא תחו עיניה מראות את כל הטבע, עם כל העובר והחולף שבו, עם כל המשתנה המתחדש ומתהווה בו, עם כל ההתרוצצות המלחמה התדירית שבה לא נעלם ממנה מתוך כך הרקם הרב של כוחות הטבע השונים, כוחות הגבורה, כוחות היופי, כוחות המוסר. אלא שבכל זאת ידעה והורתה השם אלוקנו השם אחד. אמנם כן, רואים אנו בכל מלוא רוחב ההוויה פרטים רבים, חלקים שונים, מעוטי ימים, חלושי כוח, מלאי קרעים, קטעים, פירודים, נגודים. והחזיונות השונים המשונים האלה, יכול להיות שאנחנו מתייחסים אליהם, אבל חוג מבטנו, שאנו מתרחבים, חוג מבטנו מתרחב לראות את הכל, את הקיים, המנצח, המתמיד בכל השינויים, את נשמת החיים, הנשמה הטהורה, את ההיקפיות, הכלליות, אם זה הפנימיות, הנצחיות, האינסופיות שכל... זאת אומרת, אנחנו חיים היטב את כל העולם, אנחנו חיים היטב את כל המציאות הטבעית, מאוד מחוברים לת כל הטוב ששתל ריבונו של עולם בעולם, כל מערכות החיים הבריאות והישרות, שאנחנו שמחים לחזור אל תוכם, אבל אנחנו לא חוזרים אליהם באופן שהן מפורדות כאלה, חיצוניות כאלה, גולמיות, אלא... הם אצלנו מקרינות ביתר עוז את התוך הפנימי, את הנשמה, את הקודש, ביתר שאת ויתר עוז, מתוך התרבות המייחדת אותנו, מתוך גודל החיים המיוחד שלנו, מתוך זה אנחנו שייכים לכל מערכות החיים, לכל מערכות הטבע, לכל מה שמשתף אותנו עם העמים, יחד עם כל התהום הרבה שמפרידה בינינו לבינם. אז לכן דווקא בימות המשיח מתחולל מין תהליך כזה, שאנחנו חוזרים למלוא העוצמה שלנו וחוזרים לכל מה שבינתיים היה מופקד אצל שאר העמים, לא היה מסוגל בכל מהלכי הגלות להתרומם לקדושה על ידינו. כן, העניין של יעקב ועשיו, אתם זוכרים ותזרח לו השמש, הוא צולע על יריחו. מתי שעם ישראל חוזר אל כל כוחות הטבע, אז למעשה אין כוח לעשיו להתגבר עליו, כל מה ש... בינתיים יעקב צולע על ירחו, משום שכל הצד של מלוא הופעת החיים הארצית חסרה לנו. וכשאנחנו נחזור אל מלוא כוחות החיים, תהיה לנו קדושה רחבה וגדולה, חיים לאומיים שלמים כאלה, נוכל להופיע אותם בתפארתם, וכל העמים רק יבואו להתקרב ולהידבק בנו וללמוד מאיתנו. המשך לזה בסעיף הבא.